בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים. אריאל תמיר.
מה שלומך?
אתה גבר בחבורה היום.
כן, אני גבר, ויש לי עונג גדול לצרף אישה רבת פעלים.
רגע, הבאת את כל האנרגיה הזכרית, ישר משימה, ישר, אתה צודק? אז כן, כי יש לנו אורחת שחיכינו לה הרבה זמן.
אכן כן, אכן כן. האמת שאכלנו רק איתה לנהל כמה וכמה פודקאסטים על מספר נושאים שונים, אבל היום אנחנו עושים על משהו שבעיניי הוא מאוד ייחודי, והאמת, אני פחות נחשפתי לנושא.
כן, מאוד מרגש אותנו ככה לפתוח עוד ערוץ עם דוקטור רונית אלוני.
שלום לך רונית.
ערב טוב.
מאוד משמח שאת איתנו, ואני אתן ככה תעודת זהות שלך, ואת תרגישי חופשי להוסיף, לדייק. אז דוקטור רונית אלוני, טיפול ושיקום מיני וזוגי, טיפולי סרוגייט, מרכזת קורס דו-שנתי במיניות במרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה. וואו, כמה חשוב, באוניברסיטת תל אביב. שותפה במרכז אישי, מרכז אישי זה השם, לטיפול מיני, מטפלת מינית ומדריכה מוסמכת, חוקרת מיניות רב תרבותית. כבר מהמילה רב תרבותית התחלתי לנשום. כן, משם אנחנו רוצים לצאת.
אנחנו, זה העניין שלו, אנחנו רוצים לגעת בו היום, רב תרבותיות עם חברה מטרילינית. אז בואו קצת נפתח את הטריס ונראה מהי חברה מטרילינית בכלל.
אוקיי, אז 15% מאוכלוסיית העולם, כ-15% מאוכלוסיית העולם חיים בחברות מטריליניות. מה זה אומר? זה אומר שהרכוש, שהכסף, שהאדמות, שהבית, הולכים עם הקו של הנשים במשפחה, לא עם הקו של הגברים, אלא הם עוברים מדור לדור בין הנשים במשפחה. גם הילדים שייכים לנשים ולא למשפחות של הגברים. יש חברות מטריליניות על רצף, יש כאלה שהן מאוד מטריליניות, כמו השבט שאני חקרתי אותם בסין, שנקרא מוסו, ויש כאלה שהן על הרצף הזה קצת פחות מטריליניות, אבל עדיין שומרים איכויות או אפיונים מטרילינים, אפילו אנחנו היהודים, למשל, הדת עוברת לפי האימא, לא במקרה, זה גם בעצם איזושהי שארית מטרילינית שיש בתרבות שלנו. אז זה חברה מטרילינית. עכשיו, כשאני מדברת על רב תרבותיות, שזה גם כן מונח שחשוב להזכיר אותו, הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים בו, אז מדברים על איך אנחנו כחברות מודרניות, אני עושה במרכאות כפולות, איך אנחנו מנגישים שירותים לכל מיני מהגרים שבאים מהעולם השלישי, והם לא מדברים את השפה שלנו, לא יודעים את התרבות שלנו, לא מתנהגים כמונו, לא עובדים כמונו, כל מיני כאלה, איך אנחנו הופכים אותם עלק להיות מודרניים. ההתייחסות,
כמונו.
כן, כמונו ומודרניים, והם צריכים להתקדם אלינו. בעוד שכשאני מסתכלת על חברה תרבות, על רב תרבותיות, אני מסתכלת על תרבויות אחרות מתוך הבנה שהם מחזיקים איכויות ונורמות שאין לנו, שאיבדנו אותם לאורך ההיסטוריה. וההסתכלות או ההליכה אחורנית וההתבוננות בהם בעצם מאירה אותנו, איפה אנחנו נכשלים, איפה אנחנו טועים. אני אתן לכם דוגמה הכי בולטת עכשיו. למשל, בחברות מטריליניות, כל הנושא של קיימות הוא ממש אבות ואימהות הבסיס של התרבויות האלה. זאת אומרת, יש להם אלת היער, ויש להם אלת השמש, ויש להם בעיקר אלת הפריון ואלת האדמה, והעניין הזה שצריך להיות סינכרון בין כל הגורמים, וכולם צריכים לחיות אחד עם השני באיזושהי הרמוניה, זאת תפיסה שהייתה כבר לפני 10,000 שנה באנושות. אנחנו איבדנו אותה עם המונותאיזם, עם הפטריארכיה, התחלנו בתחרותיות ובלנצל את כל המשאבים, ועכשיו אנחנו עושים את כל הסיבוב הזה, וחוזרים לקיימות, ובואו נשמור על הים ועל האוויר ועל האדמה, זה של כולנו, ואם זה לא יהיה במצב טוב, אז לא יהיה לאף אחד. אז הנה זו דוגמה למה כדאי להסתכל על חברות עם, 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 עם היסטוריה באמת מאוד מאוד ארוכה.
אז אנחנו רוצים רק וידוי עמוק, אנחנו חלק מהתפיסת עולם שלנו, שאנחנו מביאים אותה גם לידי ביטוי, זה באמת התבוננות על החברה האודית, או החברה שמגיעה מהכיוון של הטנטרה, שזה לא בתוכנית הזאת, אבל היא תפיסה רחבה שגם ממנה אפשר ללמוד הרבה, ואני מניח שתסכים איתה.
כן, ולשם אנחנו רוצים ללמוד ממך בעצם איך להכניס חזרה את החשיבה הרב-מימדית, נקרא לה, לגבי מיניות, ולגבי זוגיות,
ונשים
ודברים. אז לשם אנחנו חותרים, ככה לראות באמת מה אפשר עוד ללמוד, או מה אפשר להיזכר, כמו שאת אומרת, מהאפשר.
אני לא חקרתי את ה... אני הלכתי לחקור חברה מטרילינית מגישה פמיניסטית, הכניסה שלי היא ממקום פמיניסטי, ובעצם הלכתי לחפש נשים שחיות בחברה שאין, הן לא מושפעות מפטריארכליות, הן לא פלוסנטריות, מה שנקרא. המיניות הגברית לא מעצבת שם את המיניות הנשית, כמו שהחברות שאנחנו גדלים בהן, וזה כל החברות המונותאיסטיות, ואולי גם לא המונותאיסטיות. אז אני הלכתי בעצם לראות מה קורה אצל הנשים האלה, שהמיניות שלהן היא כביכול חופשית, לפחות חופשית. חיפשתי לראות אם היא חופשית, ולראות מה קורה שם. הלכתי לעשות את זה גם כי יש חוקרות פמיניסטיות שמדברות על זה, שלנשים אין שפה. ילדות מאבדות את השפה שלהם בגיל ההתבגרות, כי הן ישר מתאימות את עצמן לשפה גברית, שהיא השפה השולטת בחברה, הן נהיות נחמדות, הן נהיות עדינות, הן נהיות מתאימות את עצמן, גמישות, מבטרות על עצמן, לטובת הבני זוג שלהם, כי ככה בעצם החברה שלנו דורשת. ואני הלכתי לחברה שבה גברים ונשים נולדים ומתים באותו בית. לעולם הם לא עוזבים את משפחת המקור שלהם. הם טוענים שזה בעצם המקום הבטוח, היציב, הקבוע, אחי. כי בעצם אנחנו גדלים עם אותם האנשים, עם אותה אמא או אמא באחיות שלה, אז כל הנורמות שלנו, ההרגלים שלנו, חלוקות העבודה שלנו, התפקידים שלנו, הכל, ככה גדלנו וככה אנחנו כולנו. אז אחים ואחיות בעצם הם הקרובים ביותר אחד לשני, והבני זוג שאיתם עושים ילדים, הם גרים בבתים אחרים, בבית של אמא שלהם, והם באים וחוזרים, הם לא גרים עם האהובות שלהם, או האימהות של הילדים שלהם, הם גרים עם האחיות שלהם, והאימהות שלהם. זאת אומרת, והם אומרים בחברות האלה, את האח שלך את לא יכולה להחליף, את הבן זוג שלך כן, או הם אומרים גם בן זוג הוא בא והוא הולך והוא יכול ללכת למקום אחר והוא יעשה לעצמו משפחה אחרת והוא ילד לעצמו ילדים אחרים. הילדים שלך צריכים להיות בסביבה קבועה, ולכן משפחת המקור בעיניהם היא משפחה קבועה ויציבה, ואין שום ספק שמבחינת תחושת הביטחון והיציבות אלה חברות יותר יציבות, יותר בטוחות. גם אין שם ספק, זה לא מעניין מי האבא, כל הילדים של האמא הם מקובלים באותה מידה, גם אם הם מעשרה אבות שונים, אין להם הרבה ילדים בחברות האלה, כי נשים אין עליהם לחץ ללדת, בגלל שבחברות הטרוסקסואליות יש תמיד לחץ על האישה ללדת, בחברות האלה בגלל שהן לא חיות עם הבן זוג שלהם, אז הן יולדות כמה שהמשפחה צריכה, אם המשפחה יש לה כבר בנות שהן תמשכנה את השושלת ותנהלנה את הבית, אז כבר לא צריך ללדת יותר, אז יכול להיות שאחות אחת תלד שלושה ילדים ואחת בכלל לא, או שאחת תלד שתיים והשנייה אחת, זה תלוי. אבל אין שם לחץ על ללדת ילדים, ולכן גם בתקופת מאו למשל, כשהגבילו את הילודה, עליהם לא הגבילו, כי הם לא היו ולדנים בתפיסה שלהם. אז קודם כל, אנחנו יכולים לראות שהחברות האלה מעדיפות ביטחון, יציבות וקביעות, על פני רומנטיקה, תשוקה, כל הדברים האלה שאנחנו אוהבים להעצים אותם. והם בעצם אומרים, טובת הילדים וטובת הדור הבא, הם כל הזמן מסתכלים על הדור הבא, זה שוב עניין של קיימות, זו תפיסה של קיימות, כי בעצם מה אנחנו מדברים היום, אנחנו אומרים, לא יהיה כדור הארץ לילדים שלנו ולנכדים שלנו, כי אנחנו בעצם מנצלים אותו עד תומו. והתפיסה שלהם, גם בחברה הזאת שאני חקרתי אותה, אבל גם בחברות אחרות שאני מתעתדת לנסוע לבקר אותם, למשל באינדונזיה, התפיסה היא איך אנחנו דואגים לילדים שלנו ולנכדים שלנו, שיהיה להם איפה לחיות, שיהיה להם חיים טובים.
אוקיי, okay, זה מאוד מעניין. אבל...
מלא שאלות.
כן, זה יוצר מלא עניין, אבל לפני כן, מה הקשר הזוגי, האם הוא קיים בכלל?
כנראה לא קיים.
או שהוא לא קיים בכלל?
הוא קיים, הוא קיים, הוא לא מחייב, לא מתחתנים, כמעט לא מתחתנים, זאת אומרת, okay. בתרבות שלהם אין חתונה, או בחלק מהחברות, בחברה שאני חקרתי אין חתונה, יש להם טקס מסוים שנקרא הולה, שזה טקס שבו נניח למשפחה מסוימת נולדו רק בנים, ואין להם בת ממשיכה שתמשיך לנהל את הבית, אז הם ממש צריכים להשיג, אי אפשר לתאר כמה זה דרמטי שם, כשאין בחורה, כשאין אישה במשפחה, אז הם הולכים למשפחות אחרות לבקש שיתנו להם אישה שתנהל להם את הבית, ואז הם יעשו את הטקס אם האישה תרצה, היא, לא, היא בדרך כלל לא תרצה, אבל אם נניח זה בית עם שש נשים, עם שש בנות, באותה שכבת גיל, אז יכול להיות שאחת לא תרצה להישאר שם, כי הם אומרים שיש יותר מדי נשים, זה גם כן יכול להיות קצת לקלקל את ההרמוניה הביתית, אז אחת אולי תרצה לעבור למשפחה השנייה, ואז הם עושים עם טקס האולה כזה של החלפת מתנות. עדיין, גם אם היא הולכת לשם, היא לא מחויבת להיות עם אחד הגברים מהבית, שהיא הולכת אליו, היא לא חייבת, היא יכולה, אוקיי? אבל גם אם לא יהיה לה שם טוב, היא תמיד יכולה להרים את הרגליים ולחזור לבית שלה. משפחת המקור היא ממש סוג של יציבות מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה להגיד עוד משהו שלא אמרתי אותו קודם, שמטריליניות הולכת יד ביד עם מטרילוקליות. מה זה אומר? אם אנחנו מסתכלים למשל על חברות שלנו, או חברות לידינו, אצל הבדואים, או אצל המוסלמים, או אפילו אצל ההודים, שאתם מכירים אותם יותר, אנשים שהן מתחתנות, הן עוזבות את המשפחה שלהם, הן הולכות למשפחת הבעל. בעצם מנתקים אותם לגמרי ממקור הכוח שלהם. ממקור התמיכה שלהם. אנחנו יודעים שלמשל יש את רכבות הדמעות של אנשים שחוזרות בחגים לבית המקור שלהם או למשפחת המקור שלהם, כי הן סובלות נורא בבית של הבני זוג שלהם. אין להם שם הגנה. מטרילוקליות זה את לא זזה. את תמיד נשארת על יד אמא שלך ועל יד האחיות שלך. הבן זוג שלך יכול לבוא, לא מתאים לו, הוא הולך, הוא משאיר את הרכוש, הוא משאיר את הילדים, את נשארת במקום שיש לך בו ביטחון ויציבות. אז זה משנה לגמרי את מעמדן של אנשים, באופן הזה שהן לא תלויות בבן זוג, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינת רכוש, כלום. לא לוקחים להם את הילדים, הילדים גם לא ניזוקים כלכלית אם הגבר הולך, כי הם תמיד בתוך קבוצת תמיכה, גם כלכלית וגם חברתית ומשפחתית. אז...
זאת אומרת שבעצם ערך... הזוגיות כערך, כמטרה, כשאיפה, לא קיים.
הוא קיים, אבל המרכזיות שלו היא הרבה יותר שולית. ובאמת מה שאנחנו רואים בחברות האלה, שה-well-being או איכות החיים, או העושר האישי של נשים, לא תלוי בבני זוג שלהם. הם אנשים מאושרות, הם נשים שיש להם חיים מלאים, הם מנהלות דברים... בכל מיני מקומות הן יכולות לנהל עסקים מאוד גדולים, הן מאושרות, יש להן תחושה של ביטחון, והן לא תלויות בבני זוג שלהן. זאת אומרת, התפקיד של הבן זוג בחיים שלהן, הוא הרבה יותר קטן. כן. הוא הרבה יותר
אבל שולי. אבל איזה תפקיד כן יש לו? איזה למידה או איזה השתנות הן יכולות לאפשר לעצמם, אם הן לא פתוחות להכניס עוד פרטנר בחיים, עוד מישהו לידי, חוץ ממשפחת מוצא שלי.
קודם כל הם יכולות, כי יש אבא לילדים, ואם האבא של הילדים הוא בן אדם מסור, כלומר אכפת לו מהילדים, אכפת לו ממנה, הוא יכול לסייע למשפחה בעיתות של הרבה עבודה, או לחץ או משהו כזה, אז הוא יהיה בן זוג אהוב ומקובל על המשפחה, והוא תמיד יתקבל בשמחה. אפילו גם לארוחות משפחתיות, מה שבדרך כלל לא מקובל שהבן זוג מצטרף, אוקיי? אבל אם הוא כן בן אדם תורם ואכפתי, אז הוא הופך להיות בן אדם או חלק קבוע מהאורחים של המשפחה, מאנשים שהמשפחה מקבלת בשמחה. אבל אם הוא לא, אז לא, הוא גם לא מחויב, גם לא מחזיקים אותו בכוח. אוקיי? הוא יכול ללכת, הוא יכול ללכת לאישה אחרת, וגם האישה שיש לה ילדים, היא יכולה למצוא פרטנר אחר. כלומר, למשל, בשבט באפריקה שבו כן מתחתנים, אבל למשל אישה שבן הזוג שלה נעלם או הלך לתקופה ארוכה, היא לא מחויבת להישאר איתו בגלל שהפוטנציאל הפוריות שלה הוא משהו שהוא מוערך מאוד בשבט, ולכן אם הוא יסתלק, אז הוא יסתלק, אז היא יכולה למצוא כל גבר אחר, היא לא חייבת להתגרש ממנו, או היא לא נעשית עגונה כמו שאנחנו מכירים בחברה שלנו. אני רוצה אוקיי, תשאלי.
זאת אומרת, זה נשמע בעצם שהמטרה הקיומית היא הקיימות והדור ההמשך. אני בעצם מבנה תשתית בטוחה, נחלה וכסף וממון וביטחון לדור ההמשך. זה תפקידי.
גם לדור הזה, את יודעת, בתור נשים בוגרות, הן מנהלות עסקים, הן מנהלות, מנהלות משפחה, הן מורחבת, הן מנהלות שטחים, הן מנהלות בעלי חיים, לפעמים יש להם עסקים, אם זה באינדונזיה, הן נשות עסקים מאוד רציניות בתעסוקה שלהם, וגם הגברים, האחים שלהם, הם שותפים שלהם. זאת אומרת, זה, משפחה היא עסק, גם עסק כלכלי שמתקיים על ידי כל האנשים ש... הם חלק מהמשפחה, הם מגדלים את הילדים לטענתם בסביבה יותר בטוחה ויציבה. עכשיו, תחשבי על מה זה אומר, למשל להיות ילד במשפחה שאין לך אמא אחת. אוקיי, אנחנו כולנו בעניין של יחסי אובייקט, ואמא יש רק אחת, וכו' וכו'. ואם אנחנו מדברים למשל על התרבות ההודית, שהיא דומה במובן הזה, אז יש פסיכיאטור הודי אחד שתרגם או ניסה להתאים את הפסיכולוגיה של פרויד לעולם של הודו, שהוא עולם לגמרי אחר כמובן. והוא קורא לספר שלו All Mothers Are One. גם בהודו, האמא, האחיות של האמא והסבתא, זה אותה מילה. ואותו הדבר גם במוסו, זו אותה מילה, זאת אומרת, ילד גדל שיש לו כמה אימהות. אימא אחת הלכה לעבוד, אימא אחת חס וחלילה מתה, יש לו אימהות בבית, הוא לא תלוי רק באימא אחת. במובן הזה זה פלורליסטי יותר, זו תפיסה יותר פלורליסטית, לא מונותאיסטית. המונותאיזם הוא הולך לכל אורך התפיסה, זה אלוהות אחת, יש לך גבר אחד, יש רק מלך אחד, וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי. מה אנחנו יודעים על העולם של המיניות שלהם שלא לצורכי רבייה?
כן, של העושר הפיזי.
זה עניין מאוד אישי שם. קודם כל, אנחנו יודעים במחקרים שבחברות מטריליניות, על נשים יש הרבה פחות טבוי מיניים. ואז, למשל, על השבט שאני חוקרת אותו, אבל אני יודעת שגם בשבטים אחרים, יש התייחסות כאילו יש שם אהבה חופשית וסקס כל היום, וכי הן יכולות לעשות מה שהן רוצים. אוקיי? מה שהן רוצות. בפועל זה לא מה שקורה שם, בכלל זה לא מה שקורה שם. ובעצם המיניות, בגלל שהם לא חיים ביחד, בגלל שהמיניות הנשית היא לא תגובתית לצרכים של המיניות של הגבר שאיתו את חיה, אז גם המיניות היא מקבלת מקום הרבה יותר מצומצם בחברה הזאת. היא בעיקר מתמצאת או נמצאת בין השנים 20 ל-40, שזה שנות הפוריות, אוקיי? יחד עם זה, נשים שם יכולות להיות חופשיות, להחזיק גם כמה מאהבים במקביל, גם להיות בעצם במונוגמיה סדרתית, זה עניין אישי, אבל רוב הנשים בעצם שם, יש להם גבר אחד לאורך רוב הזמן, או שאין להם בכלל. זה עניין של החלטה שלהם, זה משתנה מגיל לגיל. התפיסה שלהם היא לא... יש, תראית, המחקרים פמיניסטיים מדברים על זה שבחברה המערבית אנחנו עושים אובר-סקסואליזציה של החברה שלנו. בעצם אנחנו עושים מעצמה גדולה מאוד של המקום של מיניות. בחברות מטריליניות אין לזה כזה תפקיד. יחד עם זה אני רוצה לדבר איתכם על חברה אחרת שנמצאת באי ג'אווה באינדונזיה. ושם יש נשים, זאת חברה מטרילינית, למרות שהיא מוסלמית היא מטרילינית, וזאת החברה המטרילינית הגדולה ביותר בעולם, זה 6 מיליון אנשים. עכשיו, הם מקיימים את כל הפרקטיקות של האסלאם, אבל ביחד עם זה הם שומרים את הפרקטיקות של החברות, של חברה מטרילינית, הם מתחתנות. והם מנסים להחזיק את הכדור הזה את שני הכדורים. זאת אומרת, הם אומרים ככה, בעצם נשים הן יותר חזקות מגברים, אוקיי? גברים יותר תלויים בנשים, אבל הם פחות שולטים בעצמם. והתפקיד של הנשים והמיניות הנשית היא גם לאלף או לאפק את המיניות הגברית, כדי שהחברה כולה תהיה יותר הרמונית. אוקיי? כי אם הגברים ילמדו להתאפק, אז תהיה פחות אלימות בחברה. דרך אגב, המוסו למשל מוגדרים על ידי הסינים כחברה הכי פחות אלימה בעולם. אוקיי? כי לגברים אין כסף, אין רכוש, אין ילדים, אין להם על מה לריב, הם לא רבים. הם פשוט לא רבים. בשקט, יש שם שקט. בחברה הזאת שיש שם הטקס שנקרא ווארנגנה. בטקס הזה נשים שרות שירים מאוד פתייניים, והן גם מתלבשות מאוד פתייניים, מאוד יפות, מאוד, מאוד מקושטות וכו', והן בעצם התפקיד שלהם זה לפתות את הגברים שמאזינים להם. הגישה היא שהאישה לא צריכה, לדכא את הפתיינות שלה, הקריזמה שלה, את הנשיות שלה. לא, זה כוח חברתי, זה כוח תרבותי, זה כוח שהוא לטובת החברה. והן בעצם משתמשות במיניות שלהם, כדי ללמד את הגברים להתאפק. עכשיו, גבר שלא מתאפק, אך, זה, זה, זה טקס. אז הגברים שם והנשים שם בעצם מגחיכים אותו, אם הוא לא מתאפק. אבל אם הוא מתאפק, אז הוא מקבל כבוד, אז הוא מקבל הערכה. בעצם זה כאילו מעצים אותו, כי החברה רואה שבעצם יש הערכה לאיפוק הגברי. שבעצם המיניות הנשית, התפקיד שלה, היא לשים לזה גבולות וקונטרול. אז מה שאני רוצה להגיד כאן, שאנחנו בעיקר, אני חושבת, יכולים ללמוד מחברות מטריליניות, זה שהמיניות הנשית היא לא פוקוס בעיקר על רומנטיקה, על משיכה, על סיפוק מיני, על אורגזמות, לא. יש לתפקיד הרבה יותר רחב. והתפיסה המטרילינית היא שהתפקידים הרחבים האלה, שגם רוזמרי בסון מדברת עליהם דרך אגב, התפקיד שלהם הוא הרבה יותר, הוא מחוץ למסגרת של הזוג. יש להם תפקיד חברתי, יש להם תפקיד תרבותי, יש להם תפקיד של הורדת אלימות. אוקיי? ככה מתייחסים למיניות הנשית, כמובן לפריון וכו' וכו'. זאת אומרת, התפיסה שלנו את המיניות הנשית כמדברת שפה של מיניות גברית, היא מאוד מצומצמת, ואני חושבת שחלק מהבעיות המיניות שאנחנו רואים היום אצל נשים, כי אנחנו לא מדברים את השפה של מיניות נשית, אנחנו מדברים שפה של מיניות גברית.
זה באיזשהו מקום אפילו עצמה של המיניות, כערך שעומד בפני עצמו. כן. אם אני לא צריך לצלט לזה... לזה, לתת לזה אפילו סממנים זכריים או גבריים, או איך שנגדיר אותם.
של שימושיות?
כן, לעשות מין לטובת המיניות. לא כחלק, כקשר רגשי, לא כמשהו שהוא גורם לי לחבר את זה עם הבן זוג, אלא לעשות המיניות לשם המיניות
של... האומנם, לשם הרמוניה, לשם הרמוניה חברתית, בין אישית, תרבותית, מניעת אלימות, כל מיני דברים ש... בעצם המיניות הפטריארכלית או המונותאיזם והפטריארכליות שינמחו את המיניות הנשית, אוקיי? ובעצם איבדנו את השפה הזאת. אנחנו צריכים לגלות אותה מחדש. אני רוצה למשל להגיד, תשימו לב למילים שאנחנו משתמשים בהם במיניות, המילה חדירה, המילה לכבוש, אפילו המילה נשיקה, עם השורש נשק. זה לא מילים שמבטאות מיניות נשית בכלל. ובעצם ההסתכלות, ולכן אני אומרת, ההסתכלות אל החברות האחרות, הפרספקטיבה הזאת, ההסתכלות המרוחקת הזאת, היא למקום שהוא לא קרוב לנו, לא בשיפוטיות, לא לחשוב שהם פחות, אלא להסתכל ולהגיד, מה אני רואה שלא הבנתי קודם. אז אני חושבת שהם פתחו לי צוהר עצום, להבין... באמת מה זה מיניות נשית, עכשיו איך אנחנו לוקחים את זה ומטמיעים את זה אצלנו, או מה אנחנו רואים שקיים בנו, אבל אנחנו לא משייכים את זה לשם, זה כבר, זה השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות אותו.
אז אני רוצה שנעיז רגע אולי לצעוד לאיזושהי חשיבה של אפשרות יישומית אפליקציה כזאת קדימה אלינו. אני מסתכלת בעולמות שאנחנו מתעסקים, מעולמות של הטנטרה, שבאות ואומרות, יש אנרגיה שנקראת אנרגיה מינית. ראשית בוא נגיד, היא לא רק פתאום מתרחשת, פתאום יש משיכה, אלא משהו שאני יכול ללבות, לחפש בגוף שלי, ולעשות איתו משהו. ואומרת הטנטרה, גם להנחיח אותו, לנשום אותו ולפזר אותו, בזמן שאני שוטף כלים. בזמן שאני קוראת מאמר. כן, הגוף שלי כל הזמן באותה אנרגיה שמחוברת לערוצים האלה, לצ'קרות, לחיבורים האלה, ואני מזרימה את זה מלמטה ולא חייבת לתת לזה ביטוי. האם את מוצאת שזה בעצם משהו דומה? האם את מוצאת שזה משהו שבעצם אני משתמשת בכוח החיים הזה שנוצרתי ממנו? נוצרתי, אבל לא רק בשביל לייצר המשך, אלא לחיות.
אני מאמינה שזה כן, ואני חושבת שהטקס של הוארנגנה הוא בדיוק מדבר על זה, הוא אומר, מה עשה בעצם המונותיזם? הוא בעצם דיקט המיניות הנשית. המיניות הנשית הייתה מפחידה, ולכן עדיין מפחידה חלקים בציבור שלנו, ולכן מדקים אותה ומדקים אותה, ותתלבשי ותסתירי, ואל תעשי את זה ואל תעשי את זה, וזה לא... אוקיי. הם באים ואומרים, לא, זה כוח של חיים, מה פתאום להרוג אותו? להפך, תני לו מקום חברתי, אל תבהלי ממנו, אבל בואי נראה איך הוא משרת את החברה.
אוקיי, איך הוא לא רק מענה למשהו.
כן, וגם לא בתפיסה של רק אני, זה לא רק אני, אנחנו מאוד חיים וחיות בחברה, שזה אני האינדיבידואל, ההנאה שלי, מה שטוב לי, מה שמתאים לי, שזה בדיוק יהיה לי מתאים, אם זה לא בדיוק מתאים לי, זה לא טוב, וכל מיני כאלה, אוקיי?
נכון.
זה בכלל תפיסה אחרת פה, זה לא אני דווקא במרכז, אני כחלק מחברה, אני כחלק מתרבות, אני כחלק מעולם הנשים, אני כחלק מעולם שצריך להסתנחרן עם הגברים, כי הגברים הם לא רק בני זוג שלי, הם האחים שלי, הם הילדים שלי, הם השכנים שלי, כולנו צריכים להסתדר ביחד. ויש קומפלימנטריות בינינו, זה הדבר העיקרי, הקומפלימנטריות. כמו שאנחנו מדברים על זוגיות, המערכת היחסים היא העניין, לא הגבר או האישה. אנחנו מסתכלים על המערכת יחסים, מה קורה שם. זאת אומרת, הראייה היא קצת לראות ראייה יותר רחבה. לא רק אני.
אוקיי. איפה?
כשאני עם אנרגיה מינית, אני נותנת לעולם...
בדיוק.
אני יצירתית, אני יוצרת. כן, אני לא רק יצר, אני יצירה.
אז אנחנו מדברים בחצי שעה האחרונה על המקום של אנשים.
ואיך אתה מרגיש כגבר?
א', אני מרגיש מצוין, הכל בסדר, אבל עדיין מעניין אותי לראות את הזווית ראייה גם הגברית. מה המוטיבציה שיש שם? המוטיבציה הגברית, לאן היא באה לידי ביטוי? איך היא מגיעה לביטוי? איזה תפקיד יש לגברים בחברה?
קודם כל, רוב התפקידים בחברה מתחלקים שווה בשווה בין גברים ונשים, והם מתחלקים על בסיס של גיל ויכולת. זאת אומרת, אם אתה יכול לעשות את X, אז אתה עושה, זה לא משנה אם אתה גבר או אישה. רואים שם למשל גברים מבוגרים מטפלים בילדים, כי הם כבר מבוגרים יותר, או קולעים סלים, ולעומת זאת נשים צעירות, סוללות כבישים או בונות בניינים, או בונות בתים, אוקיי? הם עושים את זה ביחד. וזה יפה לראות את זה, זה אפילו הייתי אומרת מרגש לראות את זה, אוקיי? יחד עם זה, למשל, התפקיד הדתי הוא מסור בידי הגברים שם. אז בחברה שאני מדברת עליה, אני לא יודעת בחברות אחרות, אני לא בדקתי את זה, אבל בחברה שאני מדברת עליה, שאותה אני מכירה יחסית יותר טוב, אז הגברים הם עושים את הטקסים הדתיים, זה ממש שייך רק להם, והם גם נוסעים נורא רחוק בשביל ללמוד להיות למה, כי חלק מהם לומדים להיות למה, וחלק מהם הם דבא, שזה תפקיד שהם לומדים אותו. כל שאר התפקידים הם פחות או יותר מתחלקים שווה בשווה, יש שם גברים שממש נעשים אומני עץ, אז זה יותר תפקיד גברי, אבל כל השאר, הילדים, okay. הנשים, הגברים, כולם עושים את הכל.
מרגיש לי קצת פחות נוח שרק הם נוסעים ללמוד, הבנתי נכון, רק הם יכולים להיות
למה? אני לא אמרתי ללמוד, למשל היום יש יותר נשים שנוסעות ללמוד באוניברסיטאות בסין מאשר גברים.
לא, בדעת. התכוונתי ללמוד להיות...
דתית, זה התפקיד שמסור באמת רק לגברים. שוב, את מסתכלת על האיזונים, בגלל שנשים מחזיקות כל כך הרבה כוח, אז את התפקיד הזה בעצם הוא נשאר רק לגברים. עכשיו, הם לא נזירים, הם, גם יש להם קשרים, גם יש להם ילדים, הם בתקסים, הם עושים תקסים, אבל ברוב השנה הם עובדים עם המשפחה, בעבודות הרגילות, כמו כולם, חולקים את המטלות של המשפחה.
אז אנחנו שומעים את כל הערכה שאת מביאה, והאמת שזה מאוד מרשים ומרגש לשמוע את זה, ואם אפשר היה לחוות את זה, אנחנו גם היינו נוסעים איתך.
אז בוא ניסע,
למקומות האלה. אבל אם, בוא ננסה להסתכל בעיניים יותר ביקורתיות, מה היית מבקרת בתפיסה הזאת? אם בכלל, אולי לא.
תראה, קודם כל אני חושבת שהנושא של הנאה מינית שאנחנו מכירים הוא לא כל כך מוכר להם, אז החלק הזה בהחלט חסר להם, הם לא מרגישים בחוסר, אבל כשאני מסתכלת בהסתכלות נניח על החיים שלי, אז לא הייתי בהכרח רוצה לוותר על זה ולקבל את כל שאר הדברים, אני לא יודעת בעצם, אם אני הייתי יכולה לבחור בין לחיות בתרבות שאין בה אלימות ולוותר על הנאה מינית, אולי הייתי אולי בוחרת בזה, אולי, אבל בכל זאת יש ערך ויש סוג של אינטימיות שאנחנו מכירים בחברה שלנו, ששם לא קיימת, היא מחולקת לשניים, כי האינטימיות הבין אישית היא בעיקר עם אחים ואחיות ועם חברים בחברות, אוקיי? עם הבן זוג יש את האינטימיות הפיזית, יש גם אולי איזושהי אינטימיות בגידול של הילדים, אבל בעצם התפקיד של האבא אצלנו הוא מסור בידי הדוד שם, אז okay. זה מחולק, האינטימיות שם מחולקת, וזה ממש יפה לראות את זה, איך האחים והאחיות שם ממש חולקים הכל אחד עם השני, בקרבה עצומה, באחריות עצומה, אחד לשני, זה אפילו מרגש לראות את זה, אנחנו לא כל כך רואים את זה אצלנו, לעומת זאת, הקשר עם הבן זוג הוא פחות, אבל יש לזה גם רווחים שלא חיים עם הבן זוג, יש לזה הרבה, תראו, בחברות המטריליניות, הנושא של הרמוניה הוא נורא משמעותי, זאת מילה מאוד משמעותית שם, הרמוניה בתוך המשפחה, הרמוניה בין המשפחות שמרכיבות את הכפר, הרמוניה עם הטבע, הרמוניה עם האלוהות, הרמוניה עם הבעלי חיים, ההרמוניה היא דבר מאוד משמעותי, זה בעצם הקיימות, היא הולכת לכל, היא בילד אין בתרבות שלהם, בכל, הם יוותרו על הכל בשביל הרמוניה, כלומר, אם אין הרמוניה בתוך המשפחה, אז אחת מבנות המשפחה תלך ותבנה לעצמה בית לחוד, כדי שלא יהיו סכסוכים בתוך המשפחה. אוקיי? יש שם, אני לא נכנסתי אתכם לכל הווריאנטים שיש שם של התקשרויות ובתים וכו' וכו', אבל הרמוניה זאת מילת מפתח, זה ממש ערך מאוד גבוה. אני מעריכה את זה מאוד, אני חושבת שאנחנו חיים בדיוק בחברה הפוכה.
זאת אומרת שאם אני באתי, אמרתי התקשרות והתקשרות, אז אם אני באתי ממשפחה שיש בה חוסר קבלה וחוסר חמלה ועם כאבים של פצעי ילדות, אז בבית כזה, בשבט הזה, הייתי מתחילה משפחה חדשה, הייתי יוצאת החוצה, כי לא הייתי מקבלת את זה מבן זוג בעצם, את הריפוי ואת התמיכה, ואת לא הייתי מקבלת כי זה לא קיים.
אבל המשפחה שם היא לא המשפחה שאת מכירה, ולכן מה שבמשפחות שלהם, אין ילדים לא חוקיים, אין גירושים, אין נישואים שניים, אין בדידות, אין אלמנות, אין את כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, אין לריב על הילדים, אין לריב על הרכוש, אין. כל הדברים האלה שהם פיצה הילדות שלנו, הם לא חלק מהחיים שלהם. הם לא יודעות מה, הם לא יודעות מה זה בתולים, הם לא יודעות מה זה בתולה, הם לא יודעות מה זה סקס ראשון, זה לא משמעותי להם בכלל. אוקיי? כל מיני דברים שאת בתרבות שלך, את בעצם מכילה עליהם וחושבת שזה לא.
אני חושבת שלך ולא יודעת.
ברור, כי אני חושבת שיש נפש האדם ככה בנויה, ובעצם הם מצאו...
היא נבנית אחרת, היא מובנית אחרת, כי היא חיה בסביבה מאוד יציבה, מאוד קבועה. אין פתאום אין אימא, אין דבר כזה. או אין אבא, אין דבר כזה. מבינה?
כבר לא הייתי נפצעת, הייתי מוצאת אימא מתאימה לי. מאחת האחיות, מאחת הדודות.
כן. למשל, בשבטים, יש שבטים אבוריג'ינים שהם גם כן מטרילינים, אז שם לאימהות יש משמעות מאוד גדולה, אבל לא לאימהות ביולוגית. את יכולה עכשיו לאמץ ילד של מישהו אחר, ילד יתום, את האחים הקטנים שלך, ולהיות האימא שלהם, ואת מקבלת מעמד בתוך המשפחה המורחבת, ואימהות היא לאו דווקא ביולוגית, היא ערך, שוב אני מדברת על זה, עם האדמה, אדמה, אדמה זה פריון, זה אלוהות, זה כוח, אז ברגע שאת לוקחת על עצמך את התפקיד הזה, שהוא תפקיד עצום, כשאנחנו מסתכלים על מה זה אימהות, בעצם יש בזה המון נתינה, דיברת על זה קודם, על נתינה, זה תפקיד נותן, זה תפקיד מעניק, זה תפקיד שומר, זה תפקיד שצריך לעשות בלנס ברצונות ובצרכים של כל האנשים בתוך הבית, כי זה רוצה ללכת ללמוד, וזאת רוצה ללכת להקים עסק, וזאת רוצה ללדת, וזאת רוצה עכשיו לעבוד בהריגה, לא משנה, כל אחד, וצריך לספק את הצרכים של כולם, אחרת אין הרמוניה.
אם אנחנו לוקחים... אם אנחנו לוקחים את זה, זאת אומרת, יש הרבה למידה שהיא ברמה החברתית, אבל מתוכה אפשר לגזור גם לרמה הפרטית של כל אחד מאיתנו, ערכים כמו אימהות, כמו הרמוניה שדיבר. יש עוד ערכים שהיית אומרת למי ששומע אותנו כרגע, בוא תקנה את הערכים האלה, כי הם יכולים להיות לשפר את חייך?
תראה, אני חושבת שהם, אני למשל הגעתי לשם, לא יכולתי לדבר עם אף אחד, לא היה לי שום שפה. אני דרך קשרים הגעתי למשפחה הזאת, שהם לא יכלו לדבר איתי, אני לא יכולתי לדבר איתם, אני גרתי אצלהם חודש ימים, הם לא לקחו ממני כסף, בשום אופן הם לא הסכימו לקחת ממני כסף, הם הכילו אותי, הם ישנו אותי, הם לקחו אותי לכל מקום שהם הלכו, כי זה מה שדאגתי שיגידו להם, שהם יערבבו אותי בכל מה שהם עושים, כדי שאני אראה. כזאת נתינה, כזאת קבלת אורחים, הם לא שאלו אותי כלום, הם לא הבינו כלום, גם אחרי שהייתי שם כבר שלוש פעמים, וכבר הבינו מה אני עושה, לא ביקשו ממני כלום, 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 אי אפשר לדמיין, אנחנו לא יכולים לדמיין דבר כזה בכלל, הם טיפלו בי כאילו שאני תינוקת בת חצי שנה, אם במקרה האמא, בעלת הבית שאצלה גרתי, לא הגיעה הביתה לארוחת צהריים, היא דאגה ששכנה, תבוא תיקח אותי, ותאכיל אותי בבית אחר, ותחזיר אותי, אני חושבת, לא יכולתי הרי לתקשר, לא ידעתי למה באים לוקחים אותי מפה לשם כמו חבילה, הם דאגו לי כמו לתינוקת, עכשיו למה? ככה, כי הם כאלה, וזה, אני חושבת שזה משהו שאנחנו, מה זה איבדנו מזמן?
בלתי נתפס, אהבה ללא תנאים פרופר, זה ללא מטרה, זה לא...
כן, אי אפשר לתאר את זה בכלל.
אני בבידוי אישי אני מקנה בך ובהם.
כן, אבל אי אפשר לנסוע לבקר שם, אז צריך לשהות שם בשביל לראות את זה ובשביל לחוות את זה. יש לי חברה ששמעה על זה ונסעה לשם, היא לא ראתה כלום, כי את נוסעת, את רואה כפר. את לא יודעת מה קורה בתוך הבית, איך מערכת היחסים, זה לוקח זמן לבנות איתם אמון ושהם ישתפו ושהם ידברו, אז צריך להשקיע בזה.
כן. אני רוצה ככה להתחיל, תודה רונית, אני רוצה ככה להתחיל לאגום את קצת את השאלות, או קצת את הטעמים שקצת חשנו, באמת על המושג של הרמוניה, ובאמת מהי מיניות וכמה היא לא קשורה, או מותנית ברגש, או באנרגיה גברית, אלא היא עוצמה בפני עצמה, ואני רוצה לשאול את זה לתוך המרחב הקומקסים שאת מקיימת בארץ, לתחום הלמידה והעברת המסרים הללו. אנחנו רוצים לתת לך שאלת חזון, איפה את עוד 5 שנים עם כל ההבנות האלה, ומה אנחנו יכולים ללמוד?
תראי, הנושא של רב תרבותיות, זה נושא שבפמיניזם מדברים עליו המון, שמה שאנחנו חושבים שטבעי הוא לא טבעי, הוא נלמד, הוא נרכש. אחד הסרטים הכי בסיסיים שהראו את זה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסרט שהיה נקרא לפני איזה 20 שנה, בייביס, שלקחו 4 תינוקות ב4 מקומות בעולם, ועקבו אחרי השנה הראשונה בחיים שלהם, אחד ביפן, אחד בסן פרנסיסקו, אחד בנמיביה, ואחד ב... איך זה נקרא שם? מונגוליה. אוקיי? תינוק אחד, שתי תינוקות, זה שביפן וזה שבסן פרנסיסקו, היו עד גיל שנה, טיפחו אותם, פינקו אותם, יוגה, שחייה, כל מה שאתם רוצים, אני לא צריכה לספר לכם את כל מה שאנחנו עושים היום עם ילדים, בלי סוף נתינה וחשיפה לגירויים. הילד בנמיביה גדל על החול, ואימא שלו ערומה, והוא משחק עם הנמלים שמתרוצצות על הרצפה, ואפילו מכניס אותם גם לפה, והילד במונגוליה קשור חצי שנה, קשור מלופף, על מין כזאת יריסה, לא זז, לא זז, רק מאכילים אותו, הוא מחובר לצינור שתן שיורד למטה, וצינור שמנקז את, את כל ההפרשות שלו, לא, קשור עד גיל חצי שנה. בגיל שנה, 4 הילדים האלה עושים אותו דבר.
אוקיי.
אותו דבר. אוקיי? זאת אומרת, קודם כל יש כאן משהו שהוא גנטי. ושאנחנו, לא משנה איפה אנחנו, אנחנו יצירים של, אני יודעת את זה, 17 אמהות ו-13 אבות, זה מה שאנחנו. קודם כל. אחר כך, כל, על כל זה התלבשו שכבות, 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 שכבות של תרבויות. ולקחו אותנו לכל מיני כיוונים. אין דבר שהוא נורמלי או לא נורמלי. הכל נורמלי, אם זה נורמלי בתרבות שגדלת בה. בהסתכלות על תרבויות אחרות אומרת, רגע, בואו נסתכל. בעצם, אם יש משהו שאני מנסה להכניס אותו כל הזמן, גם למתמחים שלי וגם גם בקליניקה, זה לתת לאנשים את ההרגשה שהם בסדר. הם בסדר. החברה שלנו, התרבות שלנו, הופכת המון אנשים להרגיש שמשהו לא בסדר. אנחנו עכשיו בשיאה של הפורנוגרפיה, אני מקווה שזה הולך ופוחת, זה מתחיל לרדת, שאי החינוך המיני, זה הרי זוועה לחשוב שזה מה שמחנך אנשים. אבל זה מה שמחנך אנשים, זה מה שאנחנו רואים היום בקליניקה, אנשים שהתחנכו על פורנו. אני מקווה שמשהו ישתנה למקום הקומפלימנטרי הזה, למקום המסונחן הזה בינינו, בין בני האדם, בינינו לבין הסביבה שאנחנו חיים בה, בינינו לבין הטבע. זה מה שאני הייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות אנשים שיש להם חופש בחירה, אבל חופש בחירה מהמקום של להכיר ולדעת את כל האפשרויות שמהן הם בוחרים. ובאותו זמן, לזכור, שיש אנשים שחופש בחירה הוא לא טוב להם, הוא מעלה את החרדות שלהם. והם צריכים מסגרות מאוד מסודרות. למשל, אני רואה את זה בטיפול סרוגייט. ברגע שיש מסגרת, יש גבולות, מה עושים, מה לא עושים, עם מי עושים, מתי עושים, כמה עושים. אנשים שלא תפקדו אף פעם, מתחילים לתפקד. זאת אומרת, הקצבים שלנו שונים, הצרכים שלנו שונים, ההקשבה הזאת היא גם לראות מה אני יכולה ומה אני לא יכולה, מה טוב לי ומה לא טוב לי, בלי מה שאומרים לי, אלא מה שעובד בשבילי.
זאת אומרת, בעצם למצוא איזושהי תאימות עם מה מי שאני ומה שקורה לי, למה שקורה בעולם, וכל הזמן לעשות סינכרון כזה, פנימה והחוצה, לא לחוקים, אלא למה שאני בהרמוניה עם עצמי ועם העולם.
כן. תראי, חוקים זה דרך לשלוט באנשים, וזה התפקיד של הדתות בחברה שלנו, הם מתוך רצון לשלוט באנשים, הכניסו כל מיני חוקים, באמת ככה הם שולטים באנשים, עובדה.
כן, אנחנו נשאר עם הטוב ועם הכל בסדר, ונגיד לך הרבה 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 תודה.
אני יכולתי להמשיך.
אני יודע, גם אני, אבל המגבלות זמן שלנו גם קיימות, אבל עדיין אני חושב שלמדנו הרבה, הסכלנו הרבה, רק שנדע לקחת וליישם את זה כולנו. אז תודה רבה לך, רונית.
ולהמשיך לחקור וללמוד.
דוקטור רונית אלוני, ותודה רבה, ותמשיכי.
להמשיך ללמוד כל הזמן, כן.
יש לך הרבה שנים עוד של עשייה, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין, טימיות. בשיח ומגע, קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 054-9765-29.